רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו. רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אופס, ברחנו הפתיח, לא נורא, נתחיל בלי פתיח. שלום גיטית ויינר, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, רק שלא שומעים אותך.
לא שומעים?
עכשיו יותר טוב?
כן, אחד, כן. שתיים, אחד.
מעולה, מעולה, מעולה. וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. הלכנו הפתיח, אבל זה עדיין לא הורס את התוכנית הנפלאה שהולכת להיות לנו פה. איתנו היום, היום מוקדש לנשים. יש לנו שלוש אורחות, שתיים מהן בטלפון. הראשונה היא גילי תלמון מרעננה, בת 61, עדיין עושה שירות מילואים פעיל ומרתק מאוד. תספר לנו עליו. השנייה, יעל סער, חברת מועצת העיר כפר סבא, על אישור פרויקט המנה שחל השבוע ועל תל השבחה המשמעותי שמקבלת העירייה ולמה היא מעורבת שם בתל השבחה, זה יספר לנו. ואיתנו באולפן כאן גיטית ויינר. מה שלומך גיטית?
בסדר גמור.
יופי, גיטית היא יזמית תרבות, נכון? בעברה, מנהלת המיתולוגית של סימנטק הרצליה, נדבר איתך הרבה על תרבות היום, ולמה בכלל צריך תרבות, ואיך מממנים את זה.
סבבה.
יש לך כמה רעיונות?
יש. כמה.
אוקיי, מעולה. היום הלכה לעולמה קורין אלאל, אז כמובן אנחנו נכבד את התוכנית בשיריה, ונתחיל עם זן הדיון. שלום גילי תלמון, מה שלומך גילי? גילי?
כן.
היי גילי, מה שלומך?
היי, ערב טוב, בסדר גמור.
יופי. אנחנו זן נדיר, ציפור משונה, שרה קורין אלעל. גם את זן נדיר.
תודה.
אז אני אציג אותך ואת תרחיבי, כי גילי תלמון, מותר להגיד הגיל? כן, אין לך בעיה, נכון?
כן, עוד שבועיים 62.
עוד שבועיים 62, תושבת רענן, הרב סרן במילואים. זה לא גיל שעושים בו מילואים גברים, לא, ונשים בכלל כאילו רחוקות מהאירוע. אז תני לנו הסבר למה, כמה ואיך.
לפני כמעט 15 שנה פנו אליי והטיעו לי להתנדב להיות מודיעת נפגעים. עברתי מבחנים וקורסים והייתי מודיעת נפגעים 14 שנה. עיסוק עם המון כאב, אבל עם שליחות, ועשיתי אותו, בגאווה רבה. ולפני שנה, מאז השביעי באוקטובר, אני מרכזת את הטיפול באחים שכולים שמשרתים בקרבה ראשונה באמן וביחידות מיוחדות. ואני מלווה ונותנת ומחבקת, אבל גם מקבלת המון.
גם התפקיד של מודיעת נפגעים, יש לי חבר קרוב שעוסק בזה, זה בחירה אישית מאוד מאוד קשה.
הייתה לי התלבטות, חברה רונה רמון, זכרונה לברכה, יצא לי לא לעשות את זה. ועשיתי את זה בכל זאת. בחירה קשה, כן. אבל היום אני יודעת שצריך את זה, ואז ידעתי שצריך את זה, כי לנצח נאכל חרב. ואם מישהו צריך לעשות את העבודה הזו, אז לעשות אותה מהלב והקישקס כמו שצריך, לעטוף כמו שמגיע למשפחות האלה שיקרבו את היקר להם מכל.
אני אקשה עלייך, כי את יודעת, בכל זאת לקחת תפקיד שאנשים בורחים ממנו. נגיד אישה בורחת מבשורה, אישה שלא רצה לבשורה, אבל מקבלת אותה בבחירה, ללכת ולוות את אנשים ברגעים הכי קשים שלהם. מה, זה חוסן אישי מיוחד, או...
אני לא עובדת סוציאלית, אבל אני כנראה עובדת סוציאלית בנשמתי. תמיד הייתי איש של נתינה. אני מתנדבת והתנדבתי בהמון מקומות במהלך החיים שלי. אני מאמצת חיילים בודדים, אני דואגת למשפחות שכולות, גם לא מאמן כבר שנים רבות. ויש לי כנראה את החוסן הזה, כי אני לא בורחת מהתפקיד הזה ויכולתי המון פעמים.
ואז באה 7 באוקטובר, ואמרו לך, גילי, בואי, אנחנו צריכים אותך.
כן, אבל פתחו מוקד באמן, וזה מוקד ליווי משפחות, שוב, מקרבה ראשונה, ואני נוסעת למשפחות, אנחנו כבר משפחה, עם כל הכאב וכל הצער, יש גם חיוך פה ושם, ואני שם לכל דבר ועניין, 27/7 לכל מה שהם צריכים, מלווים אותם בחיבוק ענק, מרגע מסירת האיגרת, ניחומים ומארז אבל, ועד ל-30 שנה, כתפים, הכנסת ספר תורה, וגם שמחות. אנחנו מחלקים מארזים ללידה ולחתונות, גם את זה עושים. ומשתדלים לשמח אותם במארזים קטנים בחגים, יום הולדת של
החלל. איך הסביבה המיידית שלך מקבלת את זה? משפחה קרובה, ילדים, עולה על מדהים בגיל 61, והשנה האחרונה אני מניח שהייתם מדהים כמעט כל השנה.
כן, אני כבר מעל 220 ימים במילואים, כולל היום. הסביבה הפרטית שלי מכירה אותי ואת השיגעון שלי לעניין בכל שעה. והסביבה הרחוקה, אתה יודע, אנשים די משכנעים אותך להימנע מלעסוק בזה, ולהתפטר, ולהפסיק, ואתה מגיע לכל מיני מקומות בגילים, מדים ודרגות קצונה, אז אנשים קצת מרימים גבה. אבל מאז תחילת המלחמה, אנשים גם מאוד מאוד מעריכים ומוכירים. גם אנשים שאני לא מכירה.
כמה מיוחד בזה שאת אישה בתפקיד הזה? כי גברים עושים מילואים בדרך כלל, לא כולם, אבל עד גיל מאוחר יותר, יותר... סביר למצוא
לכן גייסו אישה, כי יש את הצורך הזה בלחבק, ו ברגע שאתה מחבק, אז לאישה כנראה יותר קל. ואני שם.
קיבלת לו מזמן אותו קרה.
קיבלתי פרס למופת מקמנר, מקצין מודיעין ראשי, ואני גאה, ממש. זה שימח אותי, לא עשיתי זה בשביל זה, אבל אני גאה.
יש לך הרבה מה להיות גאה. זה לגמרי משהו מאוד מיוחד מה שאת עושה. ואם תבוא אליך, תקשר אליך אישה ותגיד לך, גילי, תקשיבי, הציעו לי, מה את אומרת?
אני פגשתי את המצבים האלה פעמים רבות בזמן האחרון. אם יש לך את החוסן הזה, ויש לך את הכוח, ויש לך את החמלה, ויש לך את ההכלה הזו, אנחנו, שוב, לנצח נאכל חרב, ולכן מגיע למשפחות האלה שנחבק אותם בכל מצב ובכל עם נושא ועניין, עם מלא נתינה.
אני אשאל את השאלה אישית, אם זה לא נוח לענות עליה, זה בסדר. אבל את מקבלת תמיכה? כי את מתמודדת פה עם כאב של הרבה מאוד אנשים. את מקבלת איזושהי תמיכה, כאילו, מהצבא, מגורמי מקצוע, כאילו, נראה לי שהעול הזה קשה מאוד לשאת אותו לבד.
אני לא, אבל מבחירה, ויש לי גם בעל לא בריא, ואני כנראה מתמלאת מכל הנתינה הזו, ומדי פעם, אתה יודע, אם אני קורסת, אז אני הולכת לעשות וואטסו וזהו.
אוקיי, וואטסו זה נהדר, זה בהחלט המים...
עושים את זה.
המים מרפים כמעט כל חולי. פחות שאתה במים, אתה מרגיש שאת הכל יכול.
נכון.
גילי תלמון, מה נאחל?
רק בריאות, ושהחטופים כולם יחזרו הביתה מהר, ושהחלמה מהירה לכל הפצועים, וחיבוק ענק לכל המשפחות השכולות שהקריבו את היקר מכל, בזכותם אנחנו כאן.
רב סרן גילי תלמון, רענה נתגעה? גאה? כן, אני גאה ברענה, אני מניח שגם את. תודה רבה לך, שמי בשם המאזינים, הקוראים שלנו. מחר הרעיון איתך יתפרסם גם באתר שלנו ברענה ניוז. תודה גילי, ושתהיה לך מינימום של עבודה. הלוואי.
אמן.
אמן.
שבת שלום.
להתראות, ביי ביי.
דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיי יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך.
שלום יעל שער, מה שלומך?
וואה, בסדר גמור, ואתה?
אני בסדר גמור. אני ברשותך אני אחבר אותך לנושא אחר שלא הכנתי אותך אליו, אבל הוא קשור למה שעשית הבוקר. המורה הקודם שלנו, גילי תלמון, היא מלווה נפגעים, משפחות של נפגעים וחללים במילואים. וגם את בשנה האחרונה, פחות.
פחות, חצי שנה
האחרונה, בחרת לעזוב את עולמות הנדלן לעולם שקוראים לו הלם קלאב.
הלם קלאב, זה לא עולם, זה עמותה, אבל כן.
כן, לא, אבל זה כל העולם של ההנם.
כן.
אז כן. בואי ננצל את ההזדמנות הזה, גם היית בכנס חשוב היום בבוקר. תספרי לנו קצת לנו, למאזינים שלנו, מה זה הלם קלאב, למה צריך את זה, ומה אתם עושים בכלל?
אז הלם קלאב זאת עמותה שנוסדה על ידי פוסט-טראומטים עבור פוסט-טראומטים. ואני לא יודעת אם אתה יודע, אבל מחקר מ-2018 קבע שבישראל יש 1,000,000 פוסט-טראומטים. ואז 7 באוקטובר, מחקרים מעריכים עוד 500,000. עכשיו, מתוך 1,500,000 פוסט-טראומטים שיש בישראל, רק 10% הם מוכרים, מובחנים, מטופלים, וכל היתר מסתובבים, חלקם חווים תסמינים מאוד קשים, חלקם מתביישים בזה שמשהו לא בסדר, חלקם בכלל לא מבינים מה קורה להם, ובעצם מה שקורה שיש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שהיא לא מטופלת, לא מובחנת, וככל שהזמן עובר הנזק רק גדל, והנזק הוא לא רק לעצמך, הוא גם לסביבה, כמו הרבה פעמים מתבטא בקושי בכלל לצאת מהבית, קושי להחזיק עבודה, קושי בבית, הרבה דברים. ובעצם הלם קלאב סבא לה למטרה אחד להוריד את הבושה שמתלווה לפוסט הטראומה, לצמצם את הבורות בציבור הישראלי, ואנחנו פועלים בכמה מישורים. והמישור הראשון הוא באמת לאתר את כל ה-90% האלה, ולשכנע אותם לקחת אחריות ולעשות את הצעד הראשון בדרך לשיקום שלהם.
אבל אני, סליחה שאני מקשה עלייך, אבל איך מאתרים את זה? כי פציעה פיזית היא ברורה, נפגעת בגוף, באיזשהו איבר כלשהו, בסדר, יודעים, מטפלים בפציעה הפיזית. אירוע טראומטי, אתה לא יודע מתי הדחק איפה יתפרץ החוצה.
נכון. אז דבר ראשון שרוב האנשים לא יודעים, זה שגם פוסט-טראומה היא פציעה. היא לא מחלה והיא לא תסמונת, היא לא הפרעה. בעצם מה שקורה זה המוח אחרי שהוא נחשף לאירוע סכנה, אז זה יכול להיות אירוע באמת מאוד מאוד משמעותי וגדול, איזשהו קרב לצורך העניין, וזה יכול להיות גם משהו קטן, וזה יכול להיות גם משהו מתמשך. בעצם מה שקורה למוח יש שינוי פיזי, שאם נעביר את המוח סריקה ב-MRI, יראו שמוח של פוסט-טראומטי שונה פיזית ממוח רגיל, יש לו שינויים באזורי הסכנה. ובעצם מה שקורה במוח פוסט-טראומטי, שהוא מזהה סכנה איפה שאין. ולכן, כל התגובה שלו לסביבה, ובעצם התסמינים שמופיעים יחד עם הפוסט-טראומה, הם לא חולפים. משהו שנשאר, כמובן שאפשר לטפל בהם, אפשר לשפר את איכות החיים, ואפשר להתמקד בזה, אבל זו פציעה, כמו אדם שאין לו יד, זו נכות לכל דבר. בעיה שהיא באמת שקופה, ולא רואים אותה.
ומה בעצם אתם בהלם קלאב, איך אתם מסייעים ל-90% השקופים האלו לבוא ולאתר את הפציעה שלהם ולטפל?
ראשית, מה שאנחנו עושים באמת זה יוצרים תוכן. תוכן שבאמת קורה לאנשים, מראה, מציגים וידאו של אנשים שמסבירים שזה בסדר להיות פוסט-טראומטי, אין בזה בושה, איזה תסמינים אמורים לחוש אם אתה רואה לצורך העניין מישהו שאתה מכיר או אתה בעצמך, מודדים אותך בואו להצטרף לקהילה שלנו, קהילת הלם קלאב בפייסבוק, שם בעצם אפשר לראות, להכיר אנשים שדומים שדומים לך, ובעצם מעודדים אותך לקדם, להתקדם בשיקום, בשיקום שלך. חוץ מזה יש לנו עוד שתי פעילויות. אחת, יש לנו פרויקט של, קוראים להם המופלאים, חבורה של פוסט-טראומטים רהוטים ומוכשרים, שבאים להעביר הרצאות בארגונים, ובאמת מספרים על החוויה הפוסט-טראומטית, איך נראה מוח פוסט-טראומטי, מה התסמינים, ובעצם כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה עוד דרך באמת להגיע לציבור רחב בישראל. הדבר האחרון שאנחנו עובדים עליו שמאוד חשוב נקרא, אנחנו מייצרים תקן נגישות רגשית, שזה בעצם סט כלים ניהוליים שמטרתם להנגיש את עולם העבודה לפוסט-טראומטיים. כמו שהנכה צריך מעלון, ככה הפוסט-טראומטי צריך תנאים מסוימים כדי שיהיה לו קל יותר להחזיק עבודה. וסתם סטטיסטיקה בשביל זה, בעוד שבאוכלוסייה הכללית 67% מהאוכלוסייה מועסקת בעבודה מלאה, באוכלוסייה הפוסט-טראומטיים רק 38%. כלומר שהמון מה לשפר.
יש לי שאלה.
כן.
יש בעצם מצב של החלמה מפוסט טראומה, או שזה רק בעצם לשפר את האיכות חיים?
להבנתי, תראה, אני בעצם לא פוסט טראומטית, אבל העמותה כן הוקמה על ידי פוסט טראומטים, להבנתי אין. זה מצב שהוא נשאר איתך. מה שאני הבנתי זה שהפציעה הראשונית לא תמיד מובילה לפוסט טראומה, כלומר המוח יכול להשתקם במשך חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, ורק אחרי כמה חודשים שזה כבר מתקבע, אז בעצם מוכר אדם בתור פוסט-טראומטי בכלל. כלומר, כבר שהפציעה הפכה להיות קבועה.
מרתק וגם מאוד חשוב, גם נוכח המצב שאנחנו נמצאים בו, וגם בכללי המודעות לפוסט טראומה עלתה מאוד בשנים האחרונות, והאמת שאני חדש לי שיש עמותה שמתעסקת בזה, אז אני...
שזה יהיה לתא לשידור, יספר לנו על העמותה, גם השם שבחרתם, כאילו זה קצת כמו פייט קלאב, הלם קלאב.
כן, כן, ודרך אגב אנחנו קוראים לחברי הקהילה שלנו הקלאברים.
הקלאברים.
כן, כי הם חלק מהמועדון.
ועושים לאיביזה ועושים מסיבות?
עדיין לא.
עדיין לא.
לא, הקהילה מתקיימת במרחב הווירטואלי, מקום שאפשר באמת להתייעץ, לקבל קצת תמיכת עמיתים. אוקיי. זה מאוד חשוב.
אז אם אתם חשים שאתם נמצאים באיזושהי מצוקה לא מוסברת בעקבות כל מה שאנחנו חווים פה, או עם קרוב משפחה שלכם, פשוט להקיש בגוגל הלם קלאב ולהיכנס לאתר של העמותה ולקבל שם כלי אבחוני ראשוני, נכון?
כן, יש שם ערכת סרטונים, ממש האם יש לי פוסט טראומה, איך אתה מרגיש, אתם יכולים לראות טסטימוניאל של אנשים מהעמותה, שבעצם מספרים על הדבר הזה, ויש לנו גם הזמנה כמובן לקהילה שלנו, וכל מי שמרגיש טוב כמובן מוזמן להצטרף.
אוקיי, מצוין. אז נעשה רגע קאט, נסגור יעל קלאב, יעל סער, סליחה, מעמותת הלם קלאב. תודה על החשיפה שלה הזו. ועכשיו תלבשי את הכובע השני של חברת מועצת העיר כפר סבא. שלום ליעל סער, חברת מועצת העיר כפר סבא, מה שלומך?
שלום וברכה.
כן. מזל טוב.
תודה, תודה, על מה?
על העמלה שאת מקבלת, מ-27 מיליון שקלים של עיריית כפר סבא.
בטח. הלוואי, סתם, זה לא, המעלה לא מגיע לי, אבל אני שמחה שהצלחנו להביא תוצאה שהיא טובה מבחינת גביית הכספים לעיריית כפר סבא.
יופי, אז תנסי לתקצר את הסיפור להדיוטות שלא מבינים את ההבדל בין היתר בנייה לבין קדימה, הבמה שלך.
אז התקציר, בתקציר רב הוא כזה. יש דבר כזה קרקע חומה. קרקע חומה זה קרקע שאמורים לבנות עליה מבנים לצורכי ציבור. מבנים לצורכי ציבור, כמו שאתה מכיר, זה בית ספר, אולם תיאטרון, זה יכול להיות קופת חולים, יכול להיות כל מיני דברים. ואי שם ב-1970, עיריית כפר סבא רצתה לשמור על היכולת שלה להיות גמישה שהיא בונה מבנה ציבור, והיא החליטה בתוכנית שחלה בכפר סבא, שמה שהוועדה רוצה, זה מה שיבנו בקרקעות חומות. לא הגדירו 5 קומות, 6 קומות, 7 דירות, 10 דירות. כי אמרו, ממילא, אלה צרכים שהם נדרשים על ידי אוכלוסייה. וזה לא פרויקטים למטרות רווח, זה דברים ששייכים לעירייה. ולכן אנחנו מרשים לעצמנו לשמור על הדבר הזה. עכשיו תריץ קדימה 50 שנה. בשנת 2014, מדינת ישראל מחליטה שהיא מוסיפה 2 מטרות ציבוריות חדשות, למטרות הציבוריות שקיימות בארסנל, שאחד מהם זה דיור בר השגה, זאת אומרת דיור למגורים בהנחה, והשני זה מעונות סטודנטים. ששני אלה שימושים שאתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף אם אתה בונה בהם. כלומר, אתה בונה דירה שהיא צורך העניין מעונות סטודנטים ומזכיר אותה, סטודנטים. וזה הכנסה, וזה פרויקט נדלן לכל דבר. ואז, זה לא, כאילו, אנחנו לא הראשונים, אבל כמה יזמים בארץ התחילו לחפש קרקעות חומות ולרצות, והחליטו לבנות עליהם פרויקטים של מעונות סטודנטים. אז בא פה יזם פרטי, ראה קרקע חומה שהיא פרטית, היא בבעלות פרטית, היא לא שייכת לעירייה, והחליט שהוא בונה 450 יחידות ו-5,000 מטר מסחר, ואיך הוא עושה את זה? לפי התוכנית מלפני 60 שנה הזאת שאמרנו שהעירייה החליטה שאפשר לבנות מה שרוצים.
מצוין, מותר לו, לא?
יפה. ואז אנחנו צריכים לזכור דבר נוסף. שכשיזם, או כשכל אדם בא לבנות בעצם איזשהו מיזם, הוא בעצם מכביד על העיר עם עוד צרכים. כלומר, אתה מכניס עוד אנשים, זאת אומרת, צריך פה עוד ביוב. אתה מכניס עוד אנשים, צריך עוד דרכים, צריך עוד בתי ספר, צריך עוד גני ילדים. ולכן, כשבן אדם בא ובעצם מוסיף עוד צרכים לציבור, הוא צריך לחלוק בתועלת שהוא קיבל מזה שישרו לו את הפרויקט הזה.
לזה קוראים את השבחה.
לזה קוראים צדק חלוקתי, אבל המימוש שלו הוא על ידי היטל השבחה.
Okay.
עכשיו, היטל השבחה, אתה יכול לגבות על תוכנית שמאשרת זכויות. ובעצם אתה גובה עליה או כשאתה מוציא יותר, או כשאתה מוכר את הקרקע. אממה, אנחנו זוכרים שהתוכנית הזאת מעולם לא החליטו מה הזכויות שלה, נכון?
נכון.
כי זה מלפני 100 שנה, ובכלל תוכניות מ-1970 אסור לגבות. אז בא יזם, אומר, אני רוצה לבנות 450 חדר, 700 סטודנטים, 5,000 מטר מסחר, אבל אני אעשה את זה על בסיס תוכנית שאי אפשר לחייב עליה בהיטל השפחה. ואז הוא הגיע לוועדה, ולשמחתו, לדאבונו, אני הייתי שם. אני אמרתי, לא במשמרת שלי זה קורה הדבר הזה. והחלטתי שאני באמת לא מוכנה, ולמרות שהוועדה אישרה פעם ועוד פעם, אני החלטתי להגיש ערר לוועדת הערר, וכדי להכריח אותו לא לעשות את הפרויקט בדרך שבה הוא נעשה, ולהכריח אותו בעצם לייצר הליך תכנוני, כדי שאפשר יהיה לגבות את אל השבחה. ואחרי כל הפרולוג הזה, אפשר להגיד שהיום, אחרי שנתיים או שלוש, כבר מי זוכר, סוף סוף, יצאה שומת ההשבחה בדרך להיתר. העירייה הוציאה שומה על סך 35 מיליון שקלים, אבל בתגובה שהבנתי שהעירייה הוציאה, ככל הנראה זה הולך להיגמר ב-23 מיליון שקלים, שזה המון כסף שיכל לא להיכנס. גם יו"ר ועדת ערר בזמנו אמר בישיבה, מה, אחרי זה אתה תבוא ותגיד לי פה שאתה לא רוצה לשלם, אז מה תגיד לי אז? אם אתה היום אומר אני רוצה, אבל מחר לא תגיד. אז היה פה באמת בעיה, ואני שמחה שהיא נגמרה, לפחות במובן הזה, על הצד הטוב. עדיין אנחנו לא יודעים איזה סטודנטים יבואו לגור...
אוניברסיטת כפר סבא.
אוניברסיטה גדולה ומפורסמת.
אוקיי, סטודנטים במאיר, בוא נהיה בשערי משפט, אבל לא משנה. בכל מקרה, עיריית כפר סבא הולכת להיות מהשבחה, וזה בזכות הפעילות שלך.
זה לא עיריית כפר סבא. זה תושבי כפר סבא, כי כל הכסף שנכנס, זה כסף שבסוף יוצא לפיתוח עירוני.
נכון, אז את אומרת, אני גם שליחת ציבור וגם פועלת למען הציבור.
בשביל זה אנחנו פה, לא?
שערוריה. יעל סער, תודה רבה לך.
תודה.
להתראות, ביי ביי. כן, שלום גיטית ויינר, מה שלומך?
שלום דודי גליקו.
את יכולה להוריד את האוזניות, לא חייבת להיות איתם עכשיו.
כן?
כן.
אוקיי.
אוקיי.
יש.
מעולה. ונציג אותך, גיטית ויינר, איך נקרא לך? יזמית תרבות?
אפשר, כן, זה מה שאני עושה ב-20 השנים האחרונות, עם גיחות לעבודה במוסדות תרבות. אבל כן, במהות אני חושבת שאני יזמית של תוכן ושל קשר של קהל עם תרבות.
אז אני אשאל אותך שאלת בית ספר בכלל. מה זה תרבות? מה זה המונח? כי זה מונח שנראה לי דוחפים לתוכו כאילו את כל מה שלא יודעים.
המון, דוחפים לתוכו הכל.
כמו זה פח זבל, יאללה, מה זה? יאללה, זה תרבות.
כן, כל דבר. יש תרבות זה המון דברים באמת. ובעצם המטרה שלה זה לייצר איזושהי זהות משותפת, איך בן אדם מגדיר את עצמו, מה המורשת שלו, מה הערכים שלו. זה תרבות בגדול. ובתוך המקום הזה יש נגזרות שהן יכולה להיות תרבות של אוכל, תרבות של אומנות, תרבות מוזיקה, באמת, סך גדול של תכונות יש למונח הזה. אבל בגדול, כפי שאני רואה את זה, זה בעצם תרבות היא כדי לעורר איזושהי ביקורת, כדי לעורר איזשהו דיון, היא צריכה להוות איזשהו גשר בין אנשים, בין עמים, בין דעות. ואני ספציפית בחרתי להתעסק בחיי המקצועיים במה שנקרא תרבות ואומנות בעצם.
אז אני אתן קצת, אני ארחיב קצת עלייך, עד לפני שנה, במשך עשור, את היית המנהלת המיתולוגית של סינמטק הרצליה, צד אחד זה בית קולנוע שמקרין סרטים, לפעמים סרטי בלוקבאסטרים למיניהם, אבל לתוך האירוע הזה התכנסת המון המון אירועים שהם שוברי שורות.
כן, כי זו בעצם המהות ואיך שאני גדלתי על סינמטק. את ההשראה שלי שאבתי מגדולים ממני, מאלון גרבוז, הוא באמת המנהל המיתולוגי של סינמטק תל אביב, 30 שנה פלוס. ובעצם מעבר לקולנוע, שזו אמנות שהיא הכי בעצם תקשורתית וקלה ובעצם נמצאת בכל בית היום, זה לייצר איזשהו שיח יותר ביקורתי, יותר מעמיק, להביא סרטים מורכבים יותר, דעות שונות עם סרטי דוקו, המון מפגש בלתי אמצעי בין יוצרים לבין הקהל, מאוד חשוב בעיניי, לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. איך בעצם עושים סרט? סרט זה דבר כל כך מורכב, זה יכולה להיות עבודה של שנים. בעצם לחשוף את היצירה, את מאחורי הקלעים של היצירה. שאגב, זה גם היה ככה מחשבה, כשתוכנן הסינמטק החדש, אז חלקים ממנו הם מאוד, נראים מאוד זוהרים ויפים, ומצד שני אפשר להגיע לחלקים אחרים ולראות ממש את כל הקבלים חשופים וקירות חשופים, כדי שתהיה איזושהי תחושה של מאחורי הקלעים.
ואת חלק מאירועי התרבות, חלקם אני הייתי, למשל הפסטיבל הסרטים הנורדים. בהתחלה שראיתי את המונח הזה, אמרתי, מה זה נורדים ומי המציא את זה בכלל, ולמה צריך את זה? מה זה בעצם?
אז תכלס, אפשר להגיד שלא צריך, אין שום צורך, אבל אני חושבת שאם ניתנה לי ההזדמנות להיות במקום שהוא מוביל איזשהו ומחנך את הקהל הרחב, אז אני רוצה להביא ערכים שמעניינים אותי. ערכים של פלורליזם, של שוויון, של פתיחות, של אהבה לטבע, כבוד לטבע, כבוד לאדם. ובעצם המדינות הסקנדינביות, מעבר לכך שאני מזדהה קצת עם הפוליטיקה שלהם מבחינה הכלכלית, מאוד מקדמות ערכים כאלו. ובאמצעות הפסטיבל הצלחנו להביא כל מיני קולות שפחות שמעו אותם בארץ או פחות שומעים, מעבר לכך שכל היצירה הסקנדינבית, בעיקר הדנית, מאוד מאוד התפתחה בשנים האחרונות, והיום נגיד בנטפליקס יש היצע מטורף של סדרות דניות, אז קצת כזה, לא יודעת אם הקדמנו את זמננו, היינו ככה בתחילתו של הגל הסקנדינבי בעולם, כלומר מבחינת תוכן אודיו-ויזואלי.
אבל יש לי שאלה. פסטיבל כזה יכול להתקיים גם בלי, במקום שהוא לא מקום ציבורי, שמסובסד על ידי רשות מקומית, מדינה?
פסטיבל כזה לא יכול להתקיים ללא כספי ציבור. הוא כן יכול להתקיים בבית קולנוע מסחרי, אבל הוא יהיה חייב את התמיכה של המדינות והשגרירויות. ובגדול תרבות לא כל כך יכולה להתקיים בלי תמיכה ציבורית.
אז למה בכלל הציבור צריך לתמוך בתרבות?
שאלה טובה. זה לא בדיוק הציבור שתומך, כמו שמוסדות, מוסדות, המוסדות,
כן, בסוף הרשות.
משלם המיסים. א', בישראל אפשר להירגע. התקציב המדיני שמוקצה לתרבות הוא 0.02% במקרה הטוב, בפעם האחרונה שבדקתי, אולי הוא כבר 0.01%. אז לא הרבה כספי ציבור מושקעים בתרבות.
אוקיי. אבל הרעש שזה מעורר, זה מה שיפה בתרבות. כי מצד אחד, הפרומיל הזה שמתקציב המדינה, מצד שני, נזעקים על כל אירוע תרבותי איזוטרי או משמעותי, כאילו זה הולך לשנות את פני המזרח התיכון. למה התרבות מעוררת כאלה אמוציות? למה זה בועט בבטן של אנשים?
זה הכוח של התרבות בעצם. והרבה פעמים זה גם הכוח של הקולנוע, לכן הם מזדעקים ועשו את חוק הקולנוע ומנסים לעצר צעדים של סינמטק תל אביב, ובזמנו סינמטק הרצליה קיבל איומים, כי קולנוע יכול להיות בכל מקום, בכל זמן, היום בעיקר עם כל המכשירים הסלולריים והלפטופים, וזה מפחיד. זה מפחיד אנשים שרוצים לשלוט בשיח ורוצים לכוון אותו לכיוונים מסוימים. לכן גם הניסיון לסגור את ערוץ השידור הציבורי. יש כאן אלמנט של שליטה ופחד שהנרטיב, שישמעו קולות שונים.
כי באמת כמו שהיחס בין עוצמה של התרבות לבין המשאבים שמושקעים בה, היא גורם, את יודעת, אם היה כזה יחס בכל גוף עסקי, אז הגוף עסקי היה מאוד מסגשג. כי אתה משקיע פסיק ומקבל רעש עצום.
נכון, רק שהרעש הזה לצערנו לא מתרגם לכסף כדי ליצור עוד. אבל סתם, אני, כשהתכוננתי ככה לפגישה, אז אמרתי, אני יודעת שבעצם אמנות היא כוח, היא כוח מניע, ואיפה, כאילו, אוקיי, נגיד ינסו להשתיק וינסו לעצור אותנו, מה אם לא תהיה תרבות, לא תהיה אמנות?
תהיה תרבות ואמנות בכל מקרה תהיה.
תהיה תרבות מחתרתית. יקומו תנועות כמו הדדאיזם, האקספרסיוניזם, כאילו, יהיה פה משהו שהוא יותר גדול וחזק, מאשר בעצם אם המדינה הייתה מממנת תרבות ומאפשרת את השיח הפלורליסטי.
את יודעת, אבל תוך כדי שיחה, אנחנו עוסקים גם הרבה בנדלן, וכמעט כל תקופה מסוימת, יש לפני הריסה של בניין, תורמים אותו, תורמים את גופת הבניין למדע, לאומנות. ואז אתה פוגש, אני שפוגש עם אומנים, שעושים יצירות מופלאות, ובלי, יש עוצר אולי לפעמים, או מישהו מכוון, אבל בסוף הם מתפרעים על הקירות, ויוצרים יצירות מוזיאוניות. אמנם הם חד פעמיות, כי הבניין הולך להרס, אבל הם נהנים מההפקה הזאת, פתאום אתה אומר, אוקיי, גם עולם העסקים או הנדלן יכול לשרת אומנות, וגם אומנות, ואתה רואה את האלפים שמגיעים לשם, ואני מגיע לאירועים כאלה, ואני נפעם מהתשוקה של האנשים לצרוך את התרבות הזאת, ומהתשוקה של אומנים לייצר אותה.
כן, זה כוח, זה פשן, זה איזושהי חיות. אנשים רוצים להתבטא.
אז אני עכשיו אקח אותך בכובע של יועץ התרבות לראש עיריית סטוקהולם. אוקיי.
אוה.
כן, כי תדעת, דיברנו על סקנדינביה, והכל, בואו לא ניכנס ל...
אני לא יודעת אם הוא צריך יועץ.
אין בסדר, אבל בכל זאת, תדעת מה, ראש עיריית, לא יודע, תמציא עירי כלשהי.
אוקיי.
ואת עכשיו, הוא אומר לך, תקשיבי, גיטית היקרה, אני הבנתי מהשיחה פה במדברים מקומיים, דודי גליקו, שיש עניין בתרבות. בואי תעזרי לי איך אני מחבר את הקהילה שלי לתרבות. מה היית עושה? איזה צעדים היית עושה?
דבר ראשון, אני חושבת שהייתי ממפה קבוצות עניין. פשוט להבין איזה קבוצות עניין יש בעיר או בסטוקהולם, בשכונות, ובעצם מנסה לפנות אליהם בדרך שתעניין אותם. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי מייצרת אולי אירועים שבהתחלה היו נראים לא כל כך, מה קרה פה, מה הולך פה, למה יש את האירוע הזה, אבל זו הדרך שלי בתור הריבון בעצם לאפשר ולחשוף את הקהל הרחב ל... משהו שונה, שמעורר שיח, שיוצר אולי פרובוקציה. אז אלו הדברים אולי הראשונים שהייתי עושה, אבל והדבר העיקרי זה בעצם מחוקקת איזשהו חוק, אולי חוק עזר עירוני, לאוטונומיה של מוסדות תרבות. אי אפשר להתערב למוסד תרבות בתוכן, וצריך שיהיה חופש ביטוי, כי רק אז באמת אפשר, לדעתי...
אבל אני אצטט את דבריו של הוגה הדעות, אני לא זוכר אפילו מי אמר את זה, מה שווה לנו מוסד תרבות, אם אנחנו יכולים לשלוט עליו.
בעייתי. אבל אגב, אני חייבת לציין שגם מוסד תרבות, זה לא רק כזה אליטות ומגדלי שן, יש שם גם עניינים, הוא יכול להיות מנוע לשינוי כלכלי.
אוקיי, איך למשל?
סתם, אני לא אקח אפילו דוגמאות מארץ, למרות שזה גם רלוונטי לארץ. פשוט השנה האחרונה הייתה רוויית מלחמות והכל קצת נעצר. אבל לצורך העניין, פסטיבל הסרטים בברלין מביא אלפי, אם לא עשרות אלפי אורחים לעיר ברלין. מייצר מקומות תעסוקה, מכניס כספים, חושף את העיר, חושף תיירות. זה פעילות עסקית לכל דבר. אז למה לא? וזו פעילות תרבותית, פסטיבל, פסטיבל מוביל.
אז זאת אומרת, לא לפחד מהתרבות, אלא לבוא ולהכיל, את אמרת, דיברת קודם, היית יועצת של ראש עיריית סטוקהולם, לדוגמה, או הרצליה, או רעננה, או סדרות, או כל עיר אחרת. היית אומרת לו, תקשיב קודם כל לציבור שלך, איך הוא רוצה לייצר. יודעת, אני שומע לפעמים שיחות עם אומנים, יכול להיות בכל תחום, יכול להיות במוזיקה, אמנות פלסטית וכל, שדם באים דווקא מהפריפריה, והם יצרו אמנות מכלום. יצרו אמנות מהכלום שהיה להם, אבל התשוקה הייתה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת שמהכלים או סביבה תומכת אפשר לייצר דברים הרבה יותר גדולים.
כן, וגם בתור, שוב, אני אקרא לזה ריבון, לא משנה איזה, אם זה מדינה או עירייה או מחוז או מה שזה לא יהיה, יש לך את ה... א', צריך לחבק את הדבר הזה, בעיניי זה יעלום או פנינים, זה משהו נדיר, אומנות ותרבות. ודבר שני, לתמוך, כי תמיכה בעצם תייצר עוד, ותייצר פרנסה, ותעלל את המקום על... על נס. אנשים ירצו לגור במקום שיש בו תרבות.
זאת אומרת שהפרומיל שהריבון, במקרה הזה, משקיע בתרבות, אם מסתכלים על בתור השקעה, שא' כנראה משפיע הרבה יותר מאשר כמות הכסף שמשקיעים בה, וגם איך יכולה ליצור שינוי חברתי.
לגמרי. אתה יכול לחנך אנשים, כלומר לא לחנך בהיבט
הפדגוגי.
כן, הפדגוגי, אלא להטמיע ערכים, לפתוח את הראש לנקודות מבט שונות, לדברים שבחיים אתה לא תחשף אליהם. אם לא באמצעות מוזיאון או תיאטרון או קולנוע, וכמובן גם להפריד בין בידור להמונים לבין באמת אקט של חינוך לתרבות וערכים. ששניהם חשובים, אבל איפה בידור במילא אנשים יצריכו. במילא הם ילכו לראות שוברי קופות. אבל ללכת לראות סרט דוקומנטרי על נתן יונתן, אם לא תיקח קבוצה של נערים מבית ספר לראות את הסרט הזה, הם לא יראו את הסרט הזה. והם לא ידעו מי זה נתן יונתן.
ולמה זה חשוב?
זה חשוב כדי להכיר את המורשת שלנו, כדי להתחבר לעם הזה, כדי להתחבר למקום שאנחנו חיים בו. וזה נעשה באמצעים רכים ובלי כפייה.
את חיית בנערותך תקופה בפיליפינים, אני לא טועה?
כן.
זה השפיע עליך?
מאוד. זה, אני חושבת, מאוד פתח לי את פתח לי את הראש בעצם לראות שיש תרבויות אחרות ואנשים שמגיעים ממקומות אחרים ותפיסות עולם שונות כל כך, ובאמת להבין מה זה פלורליזם. שלא לדבר שגם זה הפגיש אותי עם עוני קשה וחלוקת הון לא צודקת, ובעצם חיזק אצלי את התאווה לסוציאליזם ולמדינות סקנדינביה. הרצון שישראל תהפוך לסקנדינביה. לא יקרה. אבל כן, זו הייתה תקופה מאירת עיניים ומשנת חיים מבחינתי. לטובה.
לטובה. אוקיי. את גם, יש לך עסק גם בתרגום ובבלשנות, נכון?
תרגום וחקר התרגום.
וזה קשור לבחירות האלו שלך דווקא ללכת ללמוד שפות זרות ולעושר התרבותי ש...
אני חושבת שכאילו במהות שלי אני סוג של... מתווכת. כאילו, אם אני מדמיינת עצמי, אז אני כאילו במגדל בבל, ואני צריכה כזה לחבר בין אנשים, לקשר אותם, לייצר איזושהי הרמוניה.
זה מחר מקשה לך ראש עיריית סקנדינביה, לצורך העניין.
אוקיי.
אומר, גיתית, יש לך פה עכשיו מיליון שקלים להשקיע בעיר, איפה את גר? בהרצליה, נכון?
כן.
להשקיע בהרצליה. יש לך מיליון שקלים עכשיו לפתח מיזם תרבותי. מה היית עושה?
לאור המצב שאנחנו שוהים בו כרגע, הייתי אולי מנסה לייצר איזשהו פסטיבל שמחבר בין ריפוי, ואגב הנושא הקודם ששוחחת עליו על פוסט טראומה, ואומנות. כאילו, ואיך בעצם אומנות ותרבות יכולות לסייע בריפוי של מה שעבר עלינו, עובר עלינו בעצם בשנה האחרונה.
זאת אומרת, היית לוקחת ה-X שקלים שנותן לך בתור ראש עירת סטוקהולם, ואומרת, אני אשקיע בהרצליה פסטיבל שעוסק בתרבות ואיחוי.
כן.
איחוי הפצעים שאנחנו כן. כולנו...
כן, וזה יכול להיות באמצעות מוזיקה, באמצעות ציור, באמצעות תיאטרון.
אוקיי, בא אלייך ראש עירת הרצליה לצורך העניין, ושואל אותך, אבל מה זה ייתן לקהילה שלי?
חוסן. אני חושבת שחוסן והרבה ידע, כי בעצם, אוקיי, נגיד סתם עושים סדנת צלילים. אדם היישוב בחיים לא היה באמבטיית גונגים לצורך העניין. פתאום הוא נחשף לזה ויוצא מזה עם אנרגיות אחרות לגמרי. והוא אומר, וואו, הנה, יש לי עוד כלי. לחליפין הוא יכול לעשות סדנת ציור אינטואטיבי, שהוא גם, למה שהוא בכלל יצייר בחיים האלו, אבל הנה, זה היה בחינם וסדנה בחוף הים, וזה איזה כיף. והבן אדם נשאב, מוצא לעצמו תחביב חדש.
זאת אומרת שתרבות יכולה לצאת גם מקירות המוזיאון, ויכולה לצאת גם מאולמות הקולנוע, ויכולה לפגוש אותך ברחוב או במרחבים שלא חשבת עליהם, וכל אחד יכול להיות יוצר ברמה מסוימת.
כן, אני חושב, כאילו, כל אחד יכול ליצור בשביל הנפש שלו, וזה הכרחי. אני חושבת, בין אם זה כתיבה, ציור, צילום, לא משנה מה. וזה, אני חושבת, איזשהו כוח וחוסן, כי כשאדם נמצא בשיא הכאב שלו, הוא רוצה שיהיה לו את הכלי, איך אומרים, to channel out כזה, לבטא את הכאב הזה, ולא משנה איך.
בוא נדבר על המציאות. המציאות היא שהיא מנהלת תרבות בארגונים, הולכים על התוכניה של נביא מקאמרי, ומזמינים הצגה כזאת או אחרת, ובידור פופולרי, ואומרים, הנה, עשיתי תרבות פה. בעינייך זה לא מספיק.
זה לא שזה לא מספיק, זה גם חשוב. זה גם חשוב. אבל, וזה, זה, קצה הקרחון של החשיפה של, של אנשים לתרבות. אבל יש גם הרבה תרבות שהיא תרבות שוליים, ותרבות פרינג', ומקומות ש... שבאמת יש איזשהו ביטוי שהוא אחר. והמקומות האלו פחות מוכרים לקהל הרחב. וזה המקום בעצם של מוסדות תרבות. לחשוף אותם, לתת להם במה, להכיר אותם. לצורך העניין, לא קשור, אבל בתחילת המלחמה או קצת אחרי, נפגשתי עם תיאטרון רות כנר, לא הכרתי אותו עד אז בכלל, והגעתי לשתי הצגות מדהימות, 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 שלא הייתי, בחיים לא הייתי מגיעה לדבר הזה, אם לא במקרה הייתי שומעת ממישהו, וזה תיאטרון קטן, כאילו של שבעה אנשים, יש להם סטודיו, אתה מגיע להצגה שהיא בעצם טיול שלך בדירה, אתה אוכל מרק עם השחקנים, אתה חלק מההצגה, כאילו משהו היסטרי, שאין לו מקום בהבימה, ואין לו מקום לקהל רחב.
אבל צריך להיות לו מקום.
לגמרי.
גם אם שבעה אנשים או 30 איש באים להצגה, עדיין צריך להיות לו מקום, כי השפעה היא השפעה.
יש לזה אדוות.
אדוות, או מילה נפלאה, אדוות.
כן.
אוקיי. אז האדוות של התרבות מגיעות לכל מקום. אז בואי ננסה לסכן את השיחה הזאת. זאת אומרת שתרבות, למרות הפרומיל שמושקע בה, הערך שיוצרת הוא הרבה יותר גדול. ואת אומרת שכל מי שמנהל גוף ציבורי צריך לחשוב גם על היכולת שלו להשפיע על הקהילה שהוא אחראי עליה בעצם. כל רשות, איך הוא משפיע על הקהילה שלו באמצעות השקעה בתרבות. זאת אומרת שתרבות יכולה לצאת גם מקירות המוזיאונים או עולמות הקולנוע והתיאטרון, ולהגיע גם לרחוב ולחבר את כולם. זאת אומרת שבהקשר לשנה הנוראית שאנחנו עוברים, היא יכולה להיות גם כלי של ריפוי ואיחוי.
לגמרי.
אוקיי.
אתה טוב בלסכם.
אני טוב בלסכם, אני משתדל. זה התפקיד שלי. ואם מישהו רוצה, שמע אותנו, רוצה לפנות אליך, הוא מוזמן.
כן. בשמחה רבה.
מעולה. אז גיתית ויינר, יזמית תרבות, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
תודה לך, דודי.
ואני אשים שיר אחרון שלנו, של קורין הלל ואביתר בנאי, שיר שלה, אבל שהם שירים ביחד, כשזה עמוק. אז תודה גידי שהתארחת, שיר מהמם, ונשתמע שוב בשבוע הבא כאן במדברים מקומי ברדיו סול. תודה לכם שהזנתם.
שנייה מתוקה, כשזה מוקד, אתה סמוראי, הכל אצלי מעצם נעוריי, הכל אצלי בראש חפר תבור עמוק עמוק ולא נתן לחלומות להיגמר, נשאר רק להודות לרוח מעליי, רוצה להאמין שאני ראוי, אני זכאי, שווה בין שווים הם מעליי ומתחתיי, עדיין לא הפכתי מוזיקאי פוליטיקאי, דם חריף באורקאי, יש לי מנטו מרוקאי. אני ואתה נשנה את העולם, בלילות אני מרחף בין הגגות ונעלם אל השמיים, פעמיים כיתות, הוצאתי כיתות, לא עליתי כיתות, פיתחתי שיטות, זרעתי בדמעה, קצרתי בשמחה, קיבלתי את עול המלאכה, וואלה, ברק המנהלה, המשכתי לכתוב, דבקתי בתורת המלחמה, הנשמה שלי בוערת והלב שלי חיה, היום אני פותח את הפה ואז חותך עם המילים שלי וואלה. בצומת הקרבות אני עובר בין עולמות, תמיד בעומק המצולות אני מגשים את החלומות, אם נראה את היקום כי הידיים מושטות, נתפוצץ כאילו מחכות 72 בתולות.
נלך כדי לחזור כמו פזמון, כמו הילד שברח מהתגרה, יתור בניצחון.
גם אם